שלום וברכה לכולם, ערב טוב. עסקנו אתמול בסוגיית ייאוש ושינוי רשות, ובשאלה העקרונית, האם חיובי 4 ו-5 נוהגים דווקא לפני ייאוש, משום שלאחר ייאוש החפץ כבר נקנה לגנב, והוא שלו, ולכן שלו הוא תובח, שלו הוא מוכר, כך דעת רב, או אולי חיובי 4 ו-5 נוהגים דווקא לאחר ייאוש, משום שקודם ייאוש לא אהנו מעשיו, הבהמה בעצם לא יצאה מרשות בעליה, והמחירה אינה בעלת תוקף, או דעה שלישית, דעתו של רבי יוחנן, אמוראים נוספים שלא מחלקים כלל לעניין חיובי 4 ו-5, והם נוהגים גם לפני ייאוש וגם לאחר ייאוש. אז רבי יוחנן מקשה על ריש לקיש שסבור כדעת רב, שבאמת לאחר ייאוש פטור מ-4 ו-5, משום ששלו הוא תובח, שלו הוא מוכר. ואנחנו עצרנו אתמול בדיוק כאשר מתחילה השקלה והטריה בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש, אלא שהשקלה והטריה הזאת הוביל את הגמרה לדיון בשיטה יסודית ועקרונית של רבי יוחנן לגבי עצם ההגדרה של הבעלות הממונית לאור ההלכה שלו וברשותו, כפי שנראה מיד. אז אנחנו בגמרה בדף סמכת עמוד ב', ממש באמצע העמוד. אומרת הגמרה, הייתי ורבי יוחנן לריש לקיש, גנב והקדיש ואחר כך טבח, משלם תשלומי כפל, ואינו משלם תשלומי 4 ו-5. כלומר, על תשלומי כפל הוא ודאי חייב, כדינו של כל גנב, אלא שעל אחר הגניבה הוא גם הקדיש את הבהמה, וממילא אם הוא אחר כך תובח אותה, אין חיוב 4 ו-5 במי שטבח בהמת הקדש. ולכן תשלומי כפל על עצם הגניבה הוא חייב, אבל לא חייב תשלומי 4 ו-5, כך מפורש. שואל רבי יוחנן את ריש לקיש, אימת, על איזו גניבה מדובר כאן? אילא אם לפני ייאוש, כלומר הוא גנב, והביילים עוד לא התייאשו, ואז בא הגנב ומקדיש את הבהמה. מי קדוש? האם אדם יכול להקדיש דבר שלא שייך לו? בהמה שהביילים לא התייאשו ממנה? הרי נאמר בפירוש בפסוק, איש כי יקדיש את ביתו קודש אמר רחמנה, מה ביתו שלו, אף כל שלו. כלומר, ברור שאדם לא יכול להקדיש דבר שלא שייך לו. וגנב קודם ייאוש, ברור שאין לו שום קניין. לא היה כאן שינוי, ולא היה כאן ייאוש, ולא היה שינוי רשות, אז זה לא שלו. ואדם לא יכול להקדיש דבר שלא שייך לו, אלא פשיטה, אומר רבי יוחנן לריש לקיש, לאחר ייאוש. כלומר, מדובר על מצב שהוא גנב, והביילים נתייאשו, והיות שהם התייאשו יכול להקדיש את זה, וההקדש יחול, כי כמו שכבר דיברנו, אחרי ייאוש, יש כאן בעצם גם ייאוש וגם שינוי רשות, באמצעות ההקדש. ולכן, הוא בא והקדיש, ואז באמת הבהמה הזו התקדשה, והוא לא חייב ב-4 ו-5. אני קורא שוב, ולפשיטה לאחר ייאוש. ואז מדייק רבי יוחנן ואומר, טעם עד יקדיש הוא דיינו משלם תשלומי 4 ו-5. כלומר, אם היה ייאוש ואז בא הקדש, אז באמת הוא פטור מ-4 ו-5. דחי כתבך, דהקדש כתבך. וברור שאין תשלומי 4 ו-5 להקדש. אבל מדייק רבי יוחנן ואומר, אם לא הקדיש, אז אם הוא טבח משלם תשלומי 4 ו-5. כלומר, ברור שמדובר פה אחר ייאוש, כי אם זה קודם ייאוש אין אפשרות להקדיש. ובכל זאת נאמר כאן שאם לאחר ייאוש הוא גם הקדיש, אז ורק אז הוא פטור מתשלומי 4 ו-5. משמע שאם היה רק ייאוש גריידה, בלי איזה הקדש אחריו, אז הנה חינמי משלם תשלומי 4 ו-5. מסיים רבי יוחנן את ההוכחה שלו ואומר, ויסל כדעתך ריש לקיש שייאוש קונה כדעת רב, אז עמי משלם? הרי אם באמת מוכח שהיה כאן ייאוש, אז צריך לומר ששלו הוא תובח ושלו הוא מוכר. כך מוכיח רבי יוחנן נגד דעת ריש לקיש. מיישב ריש לקיש ואומר, אמר לי, לא הבנת את ההלכה. לא מדובר פה על מצב שבו הגנב הקדיש את החפץ. אמר לי, אומר, משיב ריש לקיש, הכה, במה יסקינן, כגון שהקדישו הוא בעלים ביד גנב. כלומר, מדובר על מצב שבו הביילים הקדישו. ראובן גנב חפץ, גנב בהמה משמעון, ואז שמעון אומר, טוב, נו, גם ככה הבהמה לא אצלי, לפחות אני אקדיש אותה לשמיים. עכשיו, שמעון הוא הבעלים החוקיים על הבהמה הזאת, היא רק נגנבה ממנו. ולכן ההקדש הזה של שמעון בהחלט חל. ואם יבוא עכשיו ראובן ויתבח וישחט את הבהמה, אז ברור שלא חייב 4 ו-5, כי הבהמה הזאת היא בהמת הקדש, כך מיישב ריש לקיש, וממילא לא צריך, זה בכלל לא תלוי בשאלה אם יש ייאוש או אין ייאוש, וריש לקיש לשיטתו שהביילים באמת לא התייאשו, ודווקא בגלל שהם לא התייאשו הם עדיין יכולים להקדיש, ואחרי שהביילים הקדישו, ממילא אין חיוב תשלומי 4 ו-5. שואל רבי יוחנן את ריש לקיש, או שואל את הגמרא את ריש לקיש, ומי קדוש? כלומר, הנחת מקודם כדבר פשוט, שהגנב לא יכול להקדיש, כי זה לא שלו. איש כי יקדיש את ביתו, אמר רחמנה, מה ביתו שלו, אף כל שלו, והגניבה היא לא שלו, הוא גנב, זה לא שייך לו. אבל באה הגמרא ואומרת, רגע, האם הנגנב, האם הביילים החוקי הוא כן יכול להקדיש? כמו שטען ריש לקיש, ומי קדוש? והאמר רבי יוחנן, גזל ולא נתייאשו הבעלים, שניהן אינן יכולים להקדישו. זה לפי שאינו שלו, וזה לפי שאינו ברשותו. כלומר, רבי יוחנן אומר, זה שהגזלן או הגנב לא יכול להקדיש, זה פשיטה, זה לא שלו. אבל גם הביילים הראשונים לא יכולים להקדיש. נכון, זה שלהם, אבל זה לא ברשותם. אין להם שליטה על החפץ הזה, הוא לא תחת ידם. וממילא בדיוק כמו שהגנב לא יכול להקדיש כי זה לא שלו, ככה גם הביילים לא יכול להקדיש כי זה לא ברשותו. אז כל ההוקימתא של ריש לקיש מתבטלת. עונה הגמרא, מי אמר שריש לקיש מקבל את הקביעה הזאת של רבי יוחנן? אמרי הוא, כלומר ריש לקיש, דאמר כדעת הצנועין. דתנן, במשנה במסכת אורלה, הצנועין מניחים את המעות ואומרים כל הנלקט מזה יהיה מחולל על המעות האלו. אז מיד נרחיב יותר, כאן מיד בגמרא בדף סמכתת, בכל המשנה הזו של הצנועין ובמשמעות של מה שעשו, אז סליחה, אני רק אמרתי שהמשנה במסכת עולה, המשנה במסכת מעשר שני, כי המשנה בעצם עוסקת בקרם רווי, מיד נרחיב ונראה יותר. על כל פנים, הצנועין מניחים את המעות ואומרים כל הנלקט מזה יהיה מחולל על המעות האלו. כלומר, אם אדם חושש שיבוא מאן דהוא ויקטוף פירות משלו, אז המאן דהוא הזה הוא גזלן לכל דבר ועניין. אבל סוף כל סוף מדובר על פירות של כרם רווי, שאסורים באכילה, אלא צריך להעלות אותם לירושלים, אם לא מעלים אותם לירושלים צריך לפדות אותם. ואתה, אותם צנועים לא רוצים להכשיל את פלוני אלמוני שיוכל פירות שלא כדין, ולכן הם אומרים, כל מה שילקט מכאן יהיה מחולל על המעות הללו. איך אפשר לעשות דבר כזה? הרי ברגע שבא אותו פלוני הגזלן, וכתף פירות שלא ברשות מהשדה, אז הפירות הללו מצד שלו, מצד הבעלות העקרונית שלהם, הם באמת של בעל השדה, אבל זה לא ברשותו, כי הפירות האלה כבר נגנבו, הפירות האלה כבר נגזלו. אז איך יכול להיות שהביילים באמת באים ופודים אותם? על כורחנו שכל דבריו של רבי יוחנן אינם הולמים את הדעה הזאת של הצנועים. ושוב, מיד הגמרא תרחיב בדף סמך ת' גם לגבי החידוש של רבי יוחנן וגם לגבי אותה משנה של הצנועים. אז רק בכל זאת להסביר במילה טיפ-טיפה יותר, כותב כאן רש"י, מי הם אותם צנועים? בני אדם חסידים שרוצים לסלק ידי כל אדם מן העבירה. כלומר, הם מבינים שיש פה אדם גזלן שבא ולוקח פירות והוא אפילו לא יודע שהפירות הללו הם פירות כרם רווי שאסורים באכילה מחוץ לירושלים, והם רוצים להציל אותו ממין העבירה. וכאמור, הדבר הזה סותר את דעת רבי יוחנן, ממשיך רש"י ואומר, ואף על גב דלייטי ברשותיו, כלומר, ברגע שאתה פודה את זה, זה כבר לא ברשותך, זה כבר נגנב, מישהו בא וכתף את זה. ואף על גב דלייטי ברשותיו, מפרק, ותפיס להו למעות בקדושה. כלומר, גם לחלל מעשר שני, אומר רש"י, זה בעצם להקדיש, להדפיס את המעות בקדושה. עכשיו, התוספות כאן מעריכים הרבה לדון שהנקודה הזאת אולי לא כל כך פשוטה. התוספות אומרים, רגע, אולי אדם לא יכול להקדיש מה שאינו אצלו. האדם שגנבו ממנו, שגזלו ממנו, לא יכול להקדיש, כי זה לא ברשותו, אבל אולי אתה יכול לחלל, כלומר להפקיע קדושה ממשהו שלא ברשותך. אז שוב, רש"י נשמר מן הקושייה של התוספות, ורש"י אומר, לחלל כרם רווי או מעשר שני, זה בעצם להקדיש. כי אתה אמנם מוציא את הפירות מקדושתם, אבל המעות מתקדשים תחתיהם. אבל כאמור, לתוספות זה ממש לא היה פשוט, והתוספות לא בטוחים שדין הקדש כדין חילול. אמנם, מסקנת התוספות נראה שבאמת, אדם, כפי שאדם לא יכול להקדיש את מה שלא נמצא תחת ידו, כך הוא גם לא יכול לחלל את מה שלא תחת ידו, למעט מקרים חריגים, שאולי אמרו בהם הפקר בדין הפקר, ודיון ארוך בתוספות לגבי אפשרויות של זכין, והפרושי מאיסורה, עוד פעם, דיון ארוך בתוספות ולא ניכנס אליו כאן. הנקודה היא שלפי הצנועים אכן כך, אתה יכול לחלל גם את מה שלא ברשותך, אתה יכול לחלל גם את מה שפלוני גנב או גזל מן השדה שלך שלא ברשות. ואם כן, על כורחנו שדברי רבי יוחנן אינם עולים בקנה אחד עם הצנועים. וממילא הריש לקיש מיישב ואומר, התירוץ שאני אמרתי הוא תירוץ טוב ומדויק, מדובר בסוגיה שלנו על מצב שבו ראובן גנב בהמה משמעון, שמעון אומר טוב, הבהמה נגנבה, לפחות אני אקדיש אותה, ולשמעון, שמעון יכול להקדיש. למרות שהבהמה נגנבה והיא לא ברשותו, יכול להקדיש אותה. בדיוק כמו הצנועים שיכולים לחלל פירות נטע רווי, הגם שהפירות אינם ברשותם. כך המהלך של ריש לקיש. אבל עכשיו באה הגמרא ומקשה קושייה שונה לגמרי. הרי מה הוקימתא שהציע ריש לקיש? ריש לקיש אמר שראובן גנב בהמה משמעון, הלך שמעון והקדיש את הבהמה, ובמצב כזה אתה אומר שראובן באמת חייב כפל, אבל אם אחר כך הוא יטבח או ימכור, או למכור הוא לא יכול כי זה הקדש, אם אחר כך הוא יטבח הוא עדיין לא חייב תשלומי 4 ו-5. שואלת הגמרא על עצם הדין של תשלומי כפל, והרי חזרה קרן לבעלים. כלומר, בסוף כל סוף במצב הזה, כאשר בא ראובן גנב משמעון ובא שמעון, הוא מקדיש את אותה בהמה שנגנבה ממנו, אז בעצם שמעון משתלט עליה בחזרה. שמעון מקבל חזרה את הבהמה שלו. חזרה קרן לבעלים. אני מקריא את לשונו של רשי, הרי חזרה קרן לידם דהקדשו הכל היכה דהיתי, וממילא, אומר רשי, כפל לא מחיית, אלא רק שנמצאת ביד גנב. כלומר, אם ראובן גנב בהמה משמעון, אז יצטרך להחזיר את הבהמה ולהוסיף תשלומי כפל. אבל אם שמעון בעצם משתלט מרחוק על הבהמה, הראיה שהוא יקדיש אותה, ולפי ריש לקיש, לפי דעת הצנועים, אפשר להקדיש, למרות שהבהמה לא ברשותו. אז אם שמעון בעצם הקדיש את הבהמה, אז בעצם היא כבר לא בהמה שנגנבה. הוא השיב אותה לידיו. חזרה הקרן לבעלים. וקיימלן, שבמקום שבו חזרה הקרן לבעלים, אין תשלומי כפל. אז למה אמרת שהגנב בכל זאת חייב לשלם תשלומי כפל? לא. הרי הבעלים כבר לקחו את שלהם. עונה הגמרא, הרי חזרה קרן לבעלים, עונה הגמרא, כשעמד בדין. כלומר, מדובר על מצב שבו באמת ראובן גנב בהמה משמעון, שמעון טבע את ראובן לבית המשפט, ובית המשפט באמת אמר, אתה צריך לשלם לו תשלומי כפל, ואז בשמעון והקדיש את הבהמה. שמצד אחד, ראובן כבר יחייב את תשלומי כפל, מצד שני, שמעון יכול להקדיש. אומרת הגמרא, לא הבנתי, היחידה, אידי אמרי צאתן לו, אם באמת אמר בית הדין, ממש הפעיל הוצאה לפועל, ואמר לראובן הגנב, אתה צריך עכשיו ללכת ולשלם תשלומי כפל. אז מה עירייה הקדיש? אז אתה אמרת שאם עכשיו שמעון יקדיש את הבהמה, וראובן אחרי ההקדש ישחט אותה, אז אין תשלומי 4 ו-5, כי זה כבר של הקדש. למה? מה עירייה הקדיש? אפילו לא הקדיש, נמי לא לחייבה. הרי בכל מקרה במצב כזה לא חייב תשלומי 4 ו-5, כי אם בית הדין כבר אמר, צא תן לו, אם בית הדין כבר פסק ואמר לו, אתה עכשיו חייב להחזיר, ושוב, כבר ממש העביר את התיק להוצאה לפועל, אז במקרה כזה, בעצם הבהמה כבר לא נמצאת אצל הגנב. בעצם הבהמה כבר חזרה לבעליה, ולכן ברור שלא חייבים תשלומי 4 ו-5, גם אם הבעלים לא הקדישו אותה. דאמר רבה, צאתן לו, אם בית הדין ממש לא רק פסק שאתה צריך לשלם לו, אלא גם הנחה ונתן הוראה צאתן לו, באמת טבח ומחר פטור, מה הייתה אמה? כיוון דפסקו על המילתי וטבח ומחר, כלומר שבית הדין כבר פסק מה שפסק, ולאחר מכן בא הגנב וטבח ומחר, אז הוא כבר לא גנב, אבל לגזלן. וגזלן אינו משלם תשלומי 4 ו-5. עונה הגמרא, סליחה, מסיים רבה את דבריו ואומר, סמכת את עמוד א', לעומת זאת, אם בית הדין רק אמר, חייב אתה ליתן לו, כלומר בית הדין פסק עקרוני, אבל עוד לא פנה להוצאה לפועל, עוד לא אמר, צא תן לו, אז באמת אם יבוא הגנב ויתבח וימכור, משלם תשלומי 4 ו-5, מה הייתה, מה כיוון לו פסק מילתא, קטי גנב. ולכן, מה שרוצה הגמרא לתרץ, שמדובר על מצב שהוא כבר התחייב תשלומי כפל עוד לפני ההקדש, אז אם הוא התחייב תשלומי כפל וגם אמרו, צא תן לו, אז אי אפשר להסביר ככה את משנתנו, בגלל שאם ככה הוא בכל מקרה לא חייב תשלומי 4 ו-5, בין הקדיש בין לא הקדיש. ולכן אומרת הגמרא, סמכת את עמוד א', ודאי שצריך לומר, לא צריכה, דאמרי לי, חייב אתה ליתן לו. כלומר, בית הדין פסק עקרוני, אבל עדיין לא אמר צא תן לו. השיטה המקובצת כאן מצטט את הרייבד, שמסביר בדיוק מה החילוק, חייב אתה ליתן לו, צא תן לו. כותב הרייבד, אם בית הדין אמרו לו צא ותן לו, מפני שהוא כפיקדון בידו, הוא כבר יצא מתורת גניבה. כלומר, אם בית הדין העביר את התיק ממש להוצאה לפועל, עוד פעם, אני אומר, משתמש בביטוי הזה רק כדי לסבר את האוזן, אם בית הדין אמר, צא תן לו, אז זה בעצם כבר לא גניבה. זה בעצם כבר הגיע חזרה לביילים. ואם עכשיו יבוא הגנב ויתבח וימכור, אז הוא סתם גזלן. וגזלן לא חייב 4 ו-5. מסיים הרייבד ואומר, אבל אם בית הדין רק אמרו, חייב אתה ליתן לו, לא שם חדעתי, הוא עדיין מבין שהתיק לא נסגר ולא נחלט באופן סופי. חייבת ליתן לו, לא שם חדעתי, סבר מעיני בדיני, כלומר, עוד יכול, אפשר לערער, אפשר להגיש ערעור על הפסק וכו', ועדיין בתורת גניבה הראשונה הוא עומד, ולכן אם הוא עכשיו יתבח וימכור, הוא כן חייב 4 ו-5. ולכן סוף דבר ראוקימתא לפי ריש לקיש היא, שבאמת עמד בדין, ובית הדין לא אמרו צא תן לו, אלא רק חייב אתה ליתן לו, וזה חייב אותו בכפל, אבל אחר כך הוא בא וטבח ומחר, ולכן הוא חייב 4 ו-5. לעומת זאת, אם יבוא הנגנב, ובין הזמן שבית הדין אמר חייב אתה ליתן לו, יבוא הנגנב ויקדיש את זה, אז אין יותר תשלומי 4 ו-5, כי תשלומי 4 ו-5 אינם נוהגים בהקדש. טוב, אז כאמור זו שקלא וטריא בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש, כפי שאמרתי בפתח הדברים, כדי לנסות ולהביא הוכחה לכאן או לכאן, אבל מכאן עוברת הגמרא לעצם ההלכה המאוד מאוד יסודית שמתחדשת בתוך דברי רבי יוחנן, שבניגוד למה שהיה פשוט לגמרא מלכתחילה, שגנב לא יכול להקדיש חפץ, כי החפץ לא שלו, אז איך אתה מקדיש אותו? אבל גם הנגנב לא יכול להקדיש את החפץ, משום שהחפץ איננו ברשותו. אומרת הגמרא סמכתת עמוד א', גופה אמר רבי יוחנן, גזל ולא נתייאשו הבעלים, שניהם אינן יכולים להקדישו. זה לפי שאינו שלו, וזה לפי שאינו ברשותו, כפי שהסברנו. שואלת הגמרא, ומי אמר רבי יוחנן הכי? האם באמת כך רבי יוחנן סבור? ואמר רבי יוחנן, לרבי יוחנן יש כלל פסיקה בכל מקום, שההלכה כסתם משנה. ועכשיו נחזור לאותם צנועים שהזכרנו מקודם, ותנן, כאמור במשנה במסכת מעשר שני, כרם רווי, היו מציינים אותו בקוזזות אדמה, סימנה כי אדמה, מה אדמה היא כהנאה מינה, אף היינמי כי מפריקה, שרי להתנוי ימינה. כלומר, כדי שאנשים ידעו שהכרם הזה, הפירות שלו עדיין אסורים באכילה, אמנם לא אסורים באכילה לגמרי, הם מותרים בהנאה, רק צריך להעלות אותם לירושלים או לפדות אותם. ולכן מציינים אותו באדמה שתדע שזה כרם רווי. כלומר, אי אפשר סתם ככה לבוא ולאכול, אבל מצד שני, יש לזה היתר. לעומת זאת, כשהכרם עדיין במצב של אורלה, שהפירות לגמרי אסורים באכילה ואין להם היתר, אז לא מסמנים אותו באדמה, בצבע אדום, אלא מסמנים אותו בחרסית, בצבע לבן. סימן הכה חרסית, מה חרסית שאין הנאה מינה, אף היי דלית בה הנאה מיני. כלומר, שלא תתבלבלו, זה כרם רווי, מותר לאכול. בירושלים, אבל מותר לאכול, ולעומת זאת, אורלה, אסורה באכילה באופן גורף. במאמר מוסגר אומרת הגמרא, ושל כברות, כלומר, כאשר יש קבר באיזשהו מקום, את זה צריך לסמן בסיד, סימן הדחביר כעצמות, וממחה ושופך כהיכה דניחה ורטפי, כלומר, וההלכות של ציון קברים, הלכות שנידונו בהרחבה במקומות אחרים בשס, שצריך לסמן היטב ואיכן יש קבר, כדי שאף אחד לא יבוא ויתמע. עד כאן עצם דין המשנה, שצריך לסמן ולציין. אז למה לציין קבר? כולם מבינים, כדי שידעו שיש כאן קבר ולא יתמעו. אבל למה בעצם חשוב לציין קרם של אורלה? או כרם של רווי. הרי בעל הבית יודע שזה אורלה, הוא יודע שלא צריך לאכול. או שזה רווי, אז הוא יודע שזה אסור באכילה מחוץ לירושלים. למה צריך לציין את זה? למה צריך לסמן את זה? אמר רבן שמעון בן גמליאל, ממשיכה המשנה ואומרת במה דברים אמורים, שבאמת בחובתו של בעל הבית לסמן, בשביעית דהפקר נינו, מדובר פה בשנת השמיטה, ואז אין בעל הבית. כל מי שרוצה יכול עכשיו להיכנס לכרם, ולבצור את הענבים, ופה באמת יש חשש מכשול, כי הוא לא יודע שזה ענבים של אורלה. הוא לא יודע שזה ענבים של כרם רווי. ולכן, בשנת השמיטה, אומר רבי שמעון גמליאל, צריך לסמן. כדי שכל מי שנכנס לשדה, באמת לכל אחד מותר להיכנס לשדה, כי זה שמיטה וזה הפקר, אז הוא צריך לדעת שהפירות הללו אסורים באכילה. אבל, מסיים רבי שמעון גמליאל ואומר, בשאר שני שבוע? בשאר שני שבוע, למה צריך לסמן? הלעיתהו לרשע וימות. אני לא צריך לסמן. לי יש פירות של אורלה אצלי בקרם, למה אני צריך לסמן את זה? שמה יבוא מישהו ויקטוף, אם יבוא מישהו ויקטוף הוא גנב, הוא גזלן, אז אני עכשיו צריך להציל אותו מהעבירה? אני עכשיו צריך להציל אותו מניסור אורלה? להפך, הליטאו לרשע וימות. כך אומר רבי שמעון בן גמליאל. מסיים את המשנה ואומרת, והצנועים שהזכרנו אותם מקודם, שוב אני חוזר על לשונו של רשי, על אותם חסידים שרוצים להציל כל אדם מן החטא, והצנועים מניחים את המעות ואומרים, כל הנלקט מזה מחולל על המעות הללו. כלומר, הצנועים בכל זאת רוצים להגיע למצב שבו אף אחד לא יעבור עבירה, אף אחד לא ייקשל באכילת כרם רווי, ולכן מחללים את המעות מראש. אז רגע לפני שנאמר כמה מילים על המשנה הזאת, מקשה הגמרא לענייננו ואומרת שלכאורה סתם משנה מזכירה את מנהגם של הצנועים, שאפשר לחלל את המעות, אפשר לחלל את הפירות, סליחה, על המעות, גם אחרי שיבוא מישהו אחר ויקטוף. שזה מה שהקשנו מקודם. אז מקודם אמרנו, אין החינם, רבי יוחנן והצנועים חלוקים, שרבי יוחנן אומר שאדם לא יכול להקדיש דבר שלא נמצא ברשותו, והצנועים סבורים שאדם כן יכול להקדיש או לחלל, הזכרתי מקודם את הדיון בתוספות, אדם כן יכול להקדיש או לחלל דבר שאינו ברשותו. אז ריש לקיש אמר כמו הצנועים, ורבי יוחנן חולק. אבל עכשיו אומרת הגמרא, אבל רבי יוחנן בכל מקום אומר שהלכה כסתם משנה, ומשמע שהצנועים הם באמת סתם משנה. וכי תימא אומרת הגמרא, מן תנא צנועין רשב"ג. כלומר, אולי, והצנועים מניחים את המעות, זה הסיומת של דברי רשב"א. כלומר, רשב"א אומר, באמת, אם לא מדובר על שנת השבע, אין שום סיבה לסמן, ומי שיבוא ויגזול ויוכל, זו בעיה שלו, על יתה או לרשב וימות, אבל בכל זאת הצנועים, כן רוצים להציל גם את הגזלה. ואם ככה, זה לא סתם משנה, אלא זה דברי רשב"א. אבל גם אם תאמר ככה, לא הועלת שום דבר, אומרת הגמרא, כי אמר רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, כל מקום ששנה רשב"א במשנתנו, הלכה כמותו, חוץ מערב צידן וראיה אחרונה. דהיינו שרבי יוחנן בכל מקרה יצטרך לפסוק ההלכה הזאת. אם תאמר שזה סתם משנה, אז הלכה כסתם משנה. אם תאמר שזה מתוך דברי רשב"ג, אז כל מקום ששנה רשב"ג במשנתנו הלכה כמותו, למעט שלוש הלכות, שלושה תחומים מאוד ספציפיים שלא קשורים לעניין שלנו. ולכן בין כך ובין כך רבי יוחנן צריך לפסוק כמו הצנועים. ומה שם אבל שהצנועים מאפשרים לחלל פירות שלא נמצאים ברשותך. ואם ככה צריך להשיג שאדם גם יכול להקדיש מה שלא נמצא ברשותו, אז קשה על רבי יוחנן. אומרת הגמרא, אמרי לא תימה כל הנלקט מזה, אלא אימה כל המתלקט מזה. כלומר, באמת לא מדובר על מצב שבו באו כבר פלוני אלמוני, גנב, גזלן, ולקח מן השדה שלי פירות שלא ברשות, ועכשיו אני רוצה לחלל את מה שברשותו. לא, זה לא כל הנלקט, אלא כל המתלקט. כלומר, כל מה שעתידים ללקט. ואם ככה, החילול הזה של הפירות, הוא עדיין כאשר הם ברשות בעליהם. אני לא מחלל את זה אחרי שפלוני כבר בא ולקח, אלא אני מחלל עכשיו, ואני אומר, כל המתלקט מזה, אני מחלל אותו כבר מעכשיו, כאשר זה עדיין ברשותי. כמובן, יש כאן בעיה צדדית אחת, והיא, שאם אני מחלל את זה עכשיו, כשזה עוד ברשותי, לפני שבא פלוני אלמוני וכתף, זה אומר שאפשר לחלל כאשר זה עדיין מחובר לקרקע. והתוספות כאן, בעריכות רבה, שגם אליה לא ניכנס, התוספות כאן בעריכות רבה, אכן מוכיחים שאומנם כך. ובאמת אפשר לחלל את הפירות של קרם רווי, כאשר הם עדיין מחוברים לקרקע. התוספות רק שואלים לפי זה, אם ככה, אז למה הבעלים לא יחללו מראש את הכל? למה הם אומרים כל המתלקט יהיה מחולל? כבר תחלל את כל הקרם כולו, וזהו. אז התוספות מיישבים, או שיכול להיות שאותו אדם לא רוצה לחלל את הכל, הוא רוצה להעלות את הפירות לירושלים. אז אם יבוא פלוני אלמוני ויקח מן הפירות, ויוכל אותם חוץ לירושלים כמובן, אז עדיף באמת לחלל כדי שפלוני לא ייקשל. אבל הוא לא רוצה לחלל את כל השדה מראש, כי הוא רוצה לקחת את הפירות לירושלים. או שיש כאן בעיה שאדם לא יכול מראש לחלל את כל הפירות, בגלל שיש פירות שעדיין לא צמחו ועדיין לא גדלו, ואת זה הוא ודאי לא יכול לחלל מראש. על כל פנים, זאת תהיה התשובה בדעתו של רבי יוחנן. רבי יוחנן באמת אומר שהלכה כסתם משנה, ולכן, ומצד שני רבי יוחנן אומר שאדם לא יכול להקדיש מה שלא ברשותו, וכדי להסביר את אותה סתם משנה, אומר רבי יוחנן, אדם מחלל כאן מה שכן ברשותו. הוא מחלל את זה מראש, כאשר זה עדיין ברשותו, כך ניישב את הקושייה בדברי רבי יוחנן. לגופה של המשנה הזאת, משנת הצנועים, אז מצאנו כאן בראשונים דיונים רבים שמתחלקים לשניים. החלק הראשון הוא דיונים עצומים ועמוקים בהלכות קרם רווי. למשל, רב שמעון גמליאל אומר שכל החובה לסמן קרם רווי זה דווקא בשנת השמיטה. האם בכלל בשנת השמיטה נוהגים דיני קרם רווי? מה דין קרם רווי בשנת השבע? האם הוא לא הפך להיות הפקר ואפשר לקחת אותו ולאכול מחוץ לירושלים? המשנה כאן מוכח שוודאי שביעית נוהגת, שוודאי קרם רווי נוהג גם בשביעית. אבל התוספות דנים בזה בהרחבה. או למשל, האם יש אפשרות, הזכרתי את זה מקודם ברמז, לחלל מראש את מה שעדיין לא גדל? ומה קורה אם מישהו חילל מראש מה שעדיין לא גדל? האם מה שיגדל אחר כך בטל ברוב או לא בטל ברוב, דבר שיש לו מתירים? גם זה דיון בתוספות כאן. או הדיון שהזכרתי מקודם, וזה באמת דיון מאוד מאוד ענף ונרחב שמתחיל בתוספות, ממשיך ברמב״ם וברשב"א, האם באמת אפשר לפדות משהו שעדיין מחובר? ומעניין לעניין שלא לגמרי באותו העניין, הרשב"א כאן מעריך הרבה לדון, האם דיני קרם רווי נוהגים בחוץ לארץ? וזאת שאלה מעניינת, כי יש אורלה במצבים מסוימים בחוץ לארץ, והשאלה האם דין קרם רווי הוא המשך ישיר לדין אורלה. כלומר, כמו שיש אורלה בחוץ לארץ, כך יש קרם רווי בחוץ לארץ או שלא, דיני אורלה נוהגים, דיני קרם רווי לא נוהגים. טוב, כאמור, כל אלה סוגיות מרתקות, חשובות, אבל ממש לא קשורות לענייננו, דיוני דיונים בהלכות קרם רווי. כמו שאמרתי, הדיון במשנה הזאת מתחלק לשני חלקים, החלק הראשון הוא כאמור הלכות קרם רווי, אבל מעבר לדיונים הללו בהלכות קרם רווי, רב שמעון גמליאל מחדש את עצם היסוד של הליטהו לרשע וימות. וזה יסוד שהוא כשלעצמו מצריך דיון גדול ונרחב, שגם הוא לא נוכל להרחיב בו כאן, אבל בכל זאת אולי נזכיר ממש בכמה מילים. אז קודם כל, עצם הביטוי הזה, הליטהו לרשע וימות, לא כתוב לפנינו במשנה במסכת מעשר שני. רשב"ג שם רק אומר שבשמיטה צריך לסמן, בשאר שני שבוע לא צריך לסמן. אבל רשב"ג שם לא מסביר. הגרסה כאן בגמרא לפנינו, אגב, זאת גם הגרסה במשנה במסכת מעשר שני, באופן שבו זה מצוטט בתלמוד הירושלמי, לא במשנה שבמשניות, אלא במשנה שבירושלמי, שם רבי שמעון בן גמליאל באמת אומר שהלעיתהו לרשע וינות. עכשיו כבר התוספות כאן בסוגיה שלנו מתלבטים, האם הצנועים בעצם מודים לרבי שמעון בן גמליאל? או שיש מחלוקת? אפשר להבין שהצנועים מודים לרבי שמעון בן גמליאל, שכל מה שמדובר זה על שנת שמיטה. רבי שמעון בן גמליאל אומר שבשנת שמיטה צריך לסמן, הצנועים אומרים לא, זה לא מספיק לסמן, צריך גם ממש לחלל מראש. כך הצנועים. אז כאמור, התוספות מתלבטים מה דעתם של הצנועים ביחס לחידוש של רשב"ג, או שאולי הצנועים חולקים לגמרי עקרונית על רשב"ג, ולדעתם גם בשאר שנים, שמי שבוצר מאותו כרם הוא ודאי גזלן, ועליו אומר רבי שמעון בן גמליאל על יתהו לרשע וימות, עדיין הצנועים חושבים שראוי להציל אותו מעבירה. עכשיו הרמב״ם גם בפירוש המשנה שמעשר שני, גם בהלכות מעשר שני בפרק ט', הרמב״ם מקבל את הפירוש הראשון בתוספות. והרמב״ם מבין שהצנועים לא חולקים על כך שלא צריך להציל את הגזלן מן העבירה. כל מה שהצנועים אומרים זה שבשנת השמיטה, כאשר הפירות בלאו הכי הפקר, אז לא מספיק לסמן אותם, צריך גם לפדות אותם מראש. ומעניין שברוח הזאת יש פסק ידוע של השח ביורדיה בסימן קופנון א', והשח מבין שאין חובה של הפרושי מאיסורה אצל יהודי מומה. כלומר, אם הוא גם ככה לא מקפיד על ההלכות, אז לא צריך להפריש אותו מן העבירה, אדרבה, הליטהו לרשע וימות. ושאר נושאי כלי השולחן ערוך שם, יורדי הקוף נון א', דנים הרבה בחידוש הזה של השח. אין ספק שדברי רשי בסוגיה שלנו, שכבר הזכרנו מקודם, נוטים יותר דווקא למהלך השני, שבתוספות, גם המאירי מביא את שני הפירושים, שכן רשי באמת מסביר שצנועים מדובר על בני אדם חסידים, הם רוצים לסלק כל אדם מן העבירה. כלומר, הצנועים באמת מוכנים לעשות מאמץ גם בשאר שנים, כשבא מישהו הוא ממש גזלן והוא לוקח שלא כדין. גם אותו צריך להציל מן העבירה. וכאמור, לפי ההבנה הזאת, לפי אותו פירוש, יש גם בתוספות, במאירי, אז באמת יש כאן מחלוקת עקרונית ויסודית בין רשב"ג לבין הצנועים. שרשב"ג מייסד את ההלכה הזאת של הליטהו לרשע וימות. והצנועים לעומת זאת אומרים, מה פתאום, חס ושלום, למה הליטהו לרשע וימות? תציל מה שאפשר להציל. יש תשובה מרתקת של החוות יאיר בסימן קוף מבית, שבאמת תמה תמיהה רבה על עצם העמדה הזאת של רשב"ג, ואומר, האם באמת לא צריך להציל עוברי עבירה? נניח יש פלוני שלא מקפיד על הלכות גזל, אז מה, אתה רוצה בכוח שיקשל גם באיסור אכילת כרם רווי? החוות יאיר כל כך מתקשה להבין את רבי שמעון בן גמליאל, עד כדי כך שהוא כותב, ומי שיעלה ארוחה למחלתי בזה, רופא אומן יקרה. כל כך התקשה להבין איך בכלל אפשר להעלות סברה כזאת שנקראת הליטהו לרשע וימות. אז רבי פישל פרלה, בפירושו לספר המצוות של הרס"ג, כותב שהחובה להפריש מאיסורה, החובה להפריש מעבירה, מבוססת על דין ערבות. ולכן מי שעובר עבירה בזדון, הוא בא וגוזל וגונב את מה שלא שלו, הוא בעצם יוצא מכלל הערבות. ולכן אין חובה להפריש אותו מאיסורה. עכשיו גם אם הדבר הזה נכון במישור ההלכתי, במישור הערכי עדיין באמת קשה הקושייה הזאת של החוות יאיר, באמת נכון לדחות אבן אחר הנופל? לא להציל את החוטא לפחות משאר איסורים שהוא לא חטא בהם? ובאמת בפוסקים לדורותיהם מצאנו כל מיני סייגים וכל מיני התלבטויות הלכה למעשה בדין הזה של הליטהו לרשע וימות. למשל רבי משה פיינשטיין יש לו תשובה באגרות משה שהוא מחדש שגם לפי רבי שמעון בן גמליאל אין חובה להלעיט את הרשע. לא צריך להדיה להכשיל אותו. כל הכוונה זה שאולי לא, בעל הכרם לא צריך לטרוח כדי להציל אותו, אבל בטח שאין חובה להכשיל אותו. כך מאיר שם רבי משה פיינשטיין, אמרתי שיש כל מיני דוגמאות מעשיות מעניינות, אז רק אני מזכיר ממש כמראה מקום, יש התכתבות מאוד מעניינת בין שניים מגדולי פוסקי הזמן, הרב ולדנברג בציצילי עזר, והרב עובדיה ביביע עומר, ונחלקו מה לעשות במציאות שפה ושם אפשר לראות אותה עד היום. מדובר שם היה על מסעדה בשרית, שמבקשת השגחת כשרות, ובמסעדה הבשרית הזאת מוכרים למנה האחרונה גלידה חלבית. האם אפשר לתת כשרות למקום כזה? אמר הציצלי עזר, חס ושלום, בשום פנים ואופן לא, מה פתאום לתת כשרות למסעדה שממש מכשילה את האנשים, שמוכרת גלידה חלבית אחרי ארוחה בשרית? הליטהו לרשע וימות. מה פתאום אנחנו ניתן כשרות למקום כזה? והרב עובדיה חולק עליו באריכות רבה. והרב עובדיה אומר, גם אם הבעלים או הסועדים עוברים על האיסור של לאכול חלב אחרי בשר, אבל לפחות תציל אותם משאר מאכלות אסורות. כלומר, אומר הרב עובדיה לציצלי עזר, אם לא תיתן כשרות למקום הזה, אז לא רק שימכרו גלידה חלבית אחרי ארוחה בשרית, אלא הבשר עצמו יכול להיות בשר נבלות וטרפות. לא יהיה שם כשרות בכלל. עדיף שאתה תיתן כשרות על המטבח, והמטבח כשר, והבשר בשר כשר, והגלידה חלבית אבל חלבית כשרה, והם אחר כך מוכרים גלידה חלבית אחרי ארוחה בשרית, מה אפשר לעשות? אז התשובה של הציץ אליעזר זה בחלק י' א' בסימן נ' ה', התשובה של הרב עובדיה זה ביביע עומר, יורה דעה חלק ד' סימן ז', וזה באמת התלבטות מרתקת, כמו שאמרתי, שניים מגדולי פוסקי הזמן, על השאלה מתי אומרים על איתהו לרשע וימות, ומתי אומרים עד רבה עדיף להציל אותו מן האיסור. טוב, אז הערכתי יותר ממה שתכננתי בנושא הזה, אבל על כל פנים שוב אותה משנה של הצנועים, דנה גם בהלכות קרם רווי, ובמקביל גם בהלכה המחודשת הזאת של על איתהו לרשע וימות. סוף דבר, עמדתו של רבי יוחנן היא שבאמת אדם לא יכול להקדיש את מה שאינו ברשותו, וגם הצנועים לא אומרים שתחלל את הקרם רווי הזה אחרי שבא מישהו ולקט את זה, אלא עד רבה תחלל את זה מראש כל המתלקט מזה. אבל גם בזה לא נחה דעתה של הגמרא. אומרת הגמרא דף סמכת עמוד א', ומי אמר רבי יוחנן הכי? ואמר רבי יוחנן שצנועים ורבי דוסה אמרו דבר אחד. ורבי דוסה מדבר לא על מה שעתידים ללקט, אלא על מה שכבר נלקט. על מה מדבר רבי דוסה? לא על הלכות קרם רווי, לא משנה במעשר שני, אלא על הלכות מתנות עניים. וידוע התורה מחייבת להשאיר לקט שכיחה ופאה, דעקה, שלפעמים לקט שכיחה ופאה זה מעט מאוד. יבוא העני לשדה, ימצא קצת פאה בקצה השדה, הקוצרים היו קוצרים מיומנים, לא נפל להם כמעט שום דבר, ולכן אין לקט, הם גם מאוד אחראים, ולכן אין שכחה. בקיצור, מגיע העני לשדה, ויוצא כמעט עם כלום. וקיים חשש גדול שהעניות מעבירה את האדם על דעת קונו, והעני לא יעמוד בפיתוי ויקח גם משהו לא לקט שכחה ופאה. ובעצם יגנוב מבעל הבית, או יגזול מבעל הבית. ייקח גם משהו לא בכלל מתנות עניים. ועל זה מדברים רבי יהודה ורבי דוסה. דתני, רבי יהודה אומר, שחרית בעל הבית עומד ואומר, כל שילקטו עניים היום יהיה הפקר. אני מבין שיכול להיות שהעניים ילקטו יותר ממה שמותר להם על פי ההלכה, יותר ממה שמוגדר באופן רשמי כלקט שכחה ופאה, אני מראש מוכן להפקיר את כל מה שהם יקחו, כך רבי יהודה, בעל הבית אומר את זה מראש. רבי דוסה אומר, לעיתותי ערב אומר, כל שלקטו עניים יהיה הפקר. כלומר, בדיוק כמו הצנועים שאומרים שכל מה שבאו ולקחו ממני שלא כדין אני מחלל, כך בא רבי דוסה ואומר, כל מה שלקטו ממני שלא כדין, כל מה שאני מלקטו יהיה הפקר. ובא רבי יוחנן ואומר שהצנועים ורבי דוסה אמרו דבר אחד. עכשיו רבי דוסה ודאי אומר, ודאי מדבר בדיעבן, אחרי שהעניים כבר לקטו יותר ממה שמותר להם, בדיעבד אני מפקיר את זה. משמע שזה גם מה שאמרו הצנועים. אחרי שבא מישהו ולקח מהשדה שלי שלא כדין, בדיעבן אני מחלל את מה שהוא לקח. אז אתה לא יכול להסביר שרבי יוחנן אומר כל המתלקט, שבעצם מה שהצנועים אומרים זה שמראש, כשזה עוד ברשותי, אני מחלל את זה. לא נכון. כי הצנועים ורבי דוסה אמרו דבר אחד, ורבי דוסה מדבר על מצב שבדיעבד. ממילא גם הצנועים מדברים על מצב שבדיעבד, אחרי שכבר לקחו. ובכל זאת הם חושבים שאפשר לחלל את זה. אז שוב נמצא שרבי יוחנן סותר דברי עצמו. עונה הגמרא, איפוך דרבי יהודה לרבי דוסה, ורבי דוסה לדרבי יהודה. כלומר, הפוך. רבי דוסה הוא זה שאומר שצריך לומר את זה באמת בשחרית. כל שילקטו עניים. ורבי יהודה הוא זה שאומר שאומרים את זה בערב כל שלקטו עניים. ואז צנועים ורבי דוסה אמרו דבר אחד. כי גם הצנועים מדברים על חילול מראש עוד לפני שלקטו, כדי שלא תהיה סתירה על רבי יוחנן. וגם רבי דוסה מדבר על הפקר שהוא הפקר מראש. שואלת הגמרא, ועמי אפחת מתניתה? אבל להפוך ברייתא, להפוך את הדעות בברייתא, הרי אפחה לרבי יוחנן. אם כבר לתקן משהו, בוא נתקן את הממרה של רבי יוחנן, ואימה שצנועים ורבי יהודה אמרו דבר אחד. במקום להפוך נוסח של ברייתא, בוא נתקן את דברי רבי יוחנן, במקום שיאמר צנועים ורבי דוסה אמרו דבר אחד, שיאמר צנועים ורבי יהודה אמרו דבר אחד. עונה הגמרא, אמרי, לא סגיא דלא מהפכת מתניתא, כלומר את הברייתא הזאת בכל מקרה צריך לתקן, דבה מתניתין קטני, דאיתלי לרבי יהודה ברירה. כלומר, אם באמת נגרוס כמו שכתוב לפנינו, שרבי יהודה אומר שאפשר כבר בבוקר לקבוע שכל מה שילקטו עניים, כבר מעכשיו אני קובע שזה הפקר, הוא צריך להתבסס על העיקרון ההלכתי של ברירה. דהיינו, לך שיבואו עניים וילקטו יותר ממה שמגיע להם, אז יתברר מעכשיו שמה שהם לקטו בעצם היה הפקר. זה בדיוק הדין של ברירה. שאני אומר משהו עכשיו, שבעצם לך שיקרה משהו בעתיד, אז יתברר למפרע שכך וכך וכך. ולכן, שוב, אם נגרוס את הברייתא כמו שהיא כתובה לפנינו, רבי יהודה בהכרח צריך להתבסס על ברירה, על יכולת להפקיר מהבוקר את מה שיקרה בהמשך. אבל זה קשה כשלעצמו, כי שמין אלה לרבי יהודה, סמכתת עמוד א' למטה, ושמין אלה לרבי יהודה בעלמה, דלית לברירה, הרי בדרך כלל רבי יהודה לא מקבל את העיקרון הזה, דתנן במשנה המפורסמת, שכמובן לא נעריך בכאן, הלוקח יין מבין הקוטים, והיין הזה הוא טבל, מצד שני הוא רוצה לשתות, אומר, שני אלוגין שאני עתיד להפריש, הרי אין תרומה, 10 מעשר ראשון, 9 מעשר שני, ומחל ושותה מיד דברי רבי מאיר. כלומר, רבי מאיר אומר, אתה יכול כבר עכשיו להפריש עתידית את שאריות היין, אתה תשתה מן היין שבאותו כלי, ומה שישאר בסוף יתברר למפרע שזה תרומה. יתברר למפרע שזה מעשר, הוא תרומת מעשר. כך רבי מאיר שמתבסס על ברירה. אבל רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון, שלושתם אוסרים, כי הם לא מקבלים את העיקרון של ברירה. ואם כן, רבי יהודה מצד אחד לעניין הלוקח יין מבין הקוטים אומר שאין ברירה, ומצד שני אם תקבל את הברייתא שלנו כפשוטה, רבי יהודה צריך לומר שכן יש ברירה, ואפשר מהבוקר להפקיר את מה שעתידים העניים ללקוט. ולכן אומרת הגמרא שנכון היה להפוך את הברייתא, ולומר שרבי דוסה והצנועים אמרו דבר אחד, שרבי דוסה הוא זה שמדבר על הפקר מראש, כמו הצנועים שמדברים על חילול כרם רווי מראש, ורבי יהודה אומר שמחללים בערב. די, מקשה הגמרא ואומרת, אמרי, סוף סוף, המייקה אפחתלה למתניתין. למה אתה אומר שבאמת צריכים להפוך את הדעות? משום דקשיא דרבי יהודה, דרבי יהודה. אבל השתנה מקשיא דרבי יוחנן, דרבי יוחנן. דאמרת לרבי יוחנן, לא תימא כל הנלקט, אלא כל המתלקט. כלומר, שרבי דוסה, שרבי יוחנן פוסק מותו, כי הוא אומר כמו הצנועים. רבי דוסה אומר שבאמת כבר מהבוקר, אני מפקיר את כל מה שהעניים עתידים ללקט. כמו שהסברנו, זה מבוסס על הדין של ברירה. אבל אם ככה, על מה איתלי, כלומר, אם ככה, רבי יוחנן באמת פוסק את הדין של ברירה. והרבי יוחנן, בדרך כלל, לאיתלי ברירה. דאמר, אבסי אמר רבי יוחנן, האחים שחלקו, אחים שחלקו ירושה ביניהן, לקוחות אנו מחזרים זה לזה ביובל. אם היית אומר שיש ברירה בהלכה, אז ברגע ששני אחים חלקו ירושה, התברר למפרע שזה החלק של ראובן וזה החלק של שמעון. וממילא, כל אחד מן החלקים שייך לכל אחד מן היורשים. ולא צריכים להחזיר זה לזה ביובל. אבל רבי יוחנן מבין שאין ברירה, וממילא האחים שחלקו נתפסים כלקוחות, כאילו קנו אחד מהשני, ומחזירים זה לזה ביובל. כלומר, רבי יוחנן פוסק שאין ברירה. ולכן סוף כל סוף לא תצא מבעיה בפסיקה ליבא דרבי יוחנן. ולכן הגמרא חוזרת מכל הנאמר ואומרת, אלא לעולם כל הנלקט. אין החינם, רבי דוסה באמת סבור, כמו שהבנו מלכתחילה, שלא מדובר על מצב ש... הפוך, שהצנועים מדברים מראש על מצב שבו אתה לא אומר מראש כל המתלקט, אלא בדיעבד, כל הנלקט מכאן, אני מחלל אותו. כלומר, שהצנועים באמת סבורים שאדם יכול לחלל או להקדיש גם מה שאינו ברשותו. אפשר לחלל את המעות גם אחרי שנלקטו. רגע, אז אם כך, יתקשה על רבי יוחנן, כי לדעת רבי יוחנן הלכה כסתם משנה, והצנועים אומרים שאפשר לחלל גם מה שלא ברשותו, ואילו רבי יוחנן אומר שאדם לא יכול להקדיש מה שלא ברשותו. אומרת הגמרא, רבי יוחנן סתמה אחרינה אשכח. רבי יוחנן מצא סתם משנה אחרת, שאומרת שאדם באמת לא יכול להקדיש מה שאינו ברשותו. איזו סתם משנה? לא יאמן משנתנו. רבי יוחנן סתמה אחרינה אשכח. דתנא, אין הגונב אחר הגנב, משלם תשלומי כפל. אנחנו כל הזמן הבנו שהגונב מן הגנב לא צריך לשלם תשלומי כפל, כי לגנב אין בעלות גמורה ולא צריך לשלם לו תשלומי כפל. אבל הגמרא עכשיו מסבירה מה שלא ראינו עד עכשיו, ואומרת כך, אמה, בישתמה לגנב הראשון לא משלם, כלומר ראובן גנב חפץ, ובא שמעון וגנב אותו מראובן, אז שמעון לא צריך לשלם כפל לראובן, כי וגונב מבית האיש ולא מבית הגנב. כלומר לגנב אין בעלות. גנב הוא לא בעלים, ולכן מי שגונב מגנב לא צריך לשלם תשלומי כפל. אבל פתאום מחדשת הגמרא ואומרת, אלא לבעלים נשלם. כלומר, ראובן גנב חפץ, ובא שמעון וגנב מראובן, אז שמעון עכשיו צריך לשלם כפל לבעלים החוקי, כי סוף כל סוף גם שמעון גנב ממנו. אבל הוא לא גנב ממנו. זה שלו, אבל זה לא ברשותו. זה היה ברשות הגנב הראשון. אלא לב שמע מינה, אומר רבי יוחנן, זה לפי שאינו שלו, וזה לפי שאינו ברשותו. כלומר, משנתנו מחדשת לא רק שהגונב מן הגנב לא צריך לשלם כפל לגנב הראשון. משנתנו מחדשת שהגונב מן הגנב לא צריך לשלם כפל גם לביילי. וגם זה גלום במשנה. אז למה באמת הוא לא צריך לשלם לביילים? הרי יש ביילים על החפץ הזה. ואתה גנבת אותו. תשובה, הבעלות של הביילים היא בעלות ראועה. נכון, זה עדיין שלו, אבל זה לא ברשותו. ובעלות כזאת שהיא שלו ולא ברשותו לא נחשבת בעלות, ולכן לא חייבים תשלומי כפל. אלא לו שמאמינה, זה לפי שאינו ברשותו, וזה לפי שאינו ברשותו. מסיימת הגמרא ואומרת, ומאי חזי דאזיל בתר האי סתמה, למה אתה מקבל את סתם משנה בבבא קמא, שבאמת משמע ממנה שאין בעלות כשזה לא שלך, ואין בעלות שזה לא ברשותך, ולכן לא חייבים כפל לא לזה ולא לזה. ליעביד כי הסתמה דצנועין. בוא נחזור למשנה עם הישר שני, המשנה לגבי הצנועין. אומרת הגמרא, משום דמסייע להקרא. רבי יוחנן חוזר אל הפסוק שציטטנו מקודם, ואיש כי יקדיש את ביתו קודש להשם. מקודם דרשנו, מה ביתו שלו, אף כל שלו. כלומר שאדם לא יכול להקדיש מה שלא שייך לו. אבל אומר רבי יוחנן, באותו פסוק עצמו, מתחדשת גם ההלכה השנייה, שמה ביתו ברשותו, אף כל ברשותו. כלומר, בעצם החידוש הזה של רבי יוחנן, שהבעלות מורכבת משני עוגנים, שלו וברשותו, הדבר הזה מבוסס על המקראות עצמה. ולכן, אדם לא יכול להקדיש מה שלא שייך לו, ולכן גנב לא יכול להקדיש, אבל באותה מידה גם הביילים לא יכולים להקדיש, כאשר זה נמצא בידיו של הגנב. אז אנחנו נעמוד בנקודה הזאת, אבל רק נוסיף ממש ממש מילים קצרות, למרות שזה נושא לתילי תילים של שיעורים כלליים, עצם החידוש הזה של רבי יוחנן, שכמו שאמרתי בפתח הדברים, רבי יוחנן מייסד תפיסה משפטית עקרונית, ושואל מהי בכלל הבעלות לאור ההלכה. וקובע רבי יוחנן שבבעלות באמת יש שני עוגנים, שלו וברשותו. ישנה הבעלות המשפטית, התיאורטית, שלו, אבל ישנו גם הברשותו, הבעלות המעשית, בשטח, מי שולט על החפץ. ולדעת רבי יוחנן, נדרשים שני הדברים כאחד, כדי שתהיה בעלות עקרונית. ולכן אם חסר לך אפילו אחד הדברים, אז אתה לא יכול להקדיש, אז לא צריך לשלם לך תשלומי כפל. כלומר, גם הגזלן וגם הנגזל, שניהם לא יכולים להקדיש. גם הגנב וגם הנגנב, שניהם לא משלמים להם תשלומי כפל. כי כאמור, בעלות מלאה היא רק בעלות שיש בה גם ההיבט המשפטי, התיאורטי העקרוני, שלו, אבל גם הבעלות המעשית בשטח, ברשותו, היכולת לשלוט בחפץ. אז כאמור, יש איזה נפקמין על עניין הקדש, יש איזה נפקמין על עניין תשלומי כפל, ובכלל, התפיסה הזאת של רבי יוחנן, לשני העוגנים של הבעלות, מאוד מאוד משמעותית בהלכות קניינים. כאשר לומדים כיצד קונים לפי ההלכה, כיצד עושים מעשי קניין, אז יש מעשי קניין שבאמת מבוססים כל כולם על שליטה והשתלטות על החפץ, על בעלות מעשית, על ברשותו, ויש מעשי קניין שתוקפים דווקא את השלו, שעוסקים במימד התיאורטי. רק כדוגמה, קניין הגבהה או קניין משיכה, אלה קניינים תכלס, קניינים מעשיים של השתלטות על הבהמה. לעומת זאת קניין כמו שטר, לא נגעתי במושא השטר. כתבנו איזשהו מסמך משפטי שמעביר את הבעלות מפלוני לאלמוני. ולכן יש בעולם הקניינים פעולות שיסודן בהשתלטות, שיסודן בשליטה, ויש פעולות בעולם הממוני שיסודן בבעלות משפטית תיאורטית עקרונית. וגם זה בעצם יונק מתוך אותה תפיסה של רבי יוחנן על שני העוגנים של עולם הקניינים. כמובן, שיש מקומות שבהם גם אפשר לחלק בין שני הדברים. למשל, דבריו של רבי יוחנן נזכרים בגמרא בשניים אוחזין ובמציאה בדף זיים, ושם הגמרא עושה הבחנה ברורה וחד משמעית בין קרקע למיטלטלין. כלומר, הגמרא שם אומרת בפירוש שכל החידוש של רבי יוחנן הוא רק במיטלטלין. אבל בקרקעות ברור שהשלו הוא מה שקובע. כלומר, מה שקובע בקרקע זה אך ורק הרישום בטאבו. אך ורק הבעלות התיאורטית, אי אפשר להשתלט על קרקע, כמובן אפשר להשתלט על קרקע, אפשר לפלוש לתוכה, אבל זה חסר משמעות, כי קרקע לא נגזלת, קרקע לא מיטלטלת. אז במיטלטלין, שניהם אינם יכולים להקדישו, זה לפי שאינו שלו, זה לפי שאינו ברשותו. אבל בקרקעות, מי שזה שלו יכול להקדיש, אי זה לא ברשותו, או מישהו אחר נכנס לשם, אז מה? אז מה? בקרקע, דווקא המימד המשפטי, התיאורטי, העקרוני, הוא מימד יותר חשוב. כך מפורש באותה סוגיה בבבא מציעא. אז זה מצד אחד, כאמור בקרקעות אנחנו הולכים רק על שלו ולא על ברשותו, רק על הבעלות המשפטית התיאורטית ולא על הבעלות המעשית. אבל נסיים בדוגמה ההפוכה בצידו השני של המטבע, וזה בעצם ההלכות שלנו לגבי גזלן. אז רבי יוחנן מחדש שגזלן לא יכול להקדיש, וגזלן גם לא חייבים לו תשלומי כפל, לא לגנב ולא לנגנב, לא לגזלן ולא לנגזל. כלומר ברור שמצד הגזלן זה לא שלו, אבל יש עניינים מסוימים שבהם אנחנו בכל זאת רואים את הגזלן כסוג מסוים של בעלים. כמו למשל, הגמרא להלן, ועוד נגיע לזה בדף צד דיזיין בעזרת השם, מדייקים משם הראשונים שגזלן לא חייב לשלם תשלומי שכירות עבור הזמן שהחפץ היה בביתו. כלומר, בזמן שהחפץ אצלו, כביכול הוא שייך לו, לא צריך לשלם שכירות. עכשיו, זה לא שלו, אבל זה ברשותו. הגזלה עשתה משהו, היא יצרה איזשהו סוג של בעלות. או למשל, מדברי רשי בחולין בדף מם, שמעריכות על זה בתוספות, משתמע שאף על פי שאדם לא אוסר דבר שאינו שלו, אם אדם גזל בהמה מהחבר שלו והשתחווה לה ועשה אותה עבודה זרה, הוא כן עשה אותה. גם מזה משמע שכרגע הבהמה נמצאת בבעלות חלקית של הגזלה, ולכן זה לא בדיוק נחשב כמי שאוסר דבר שאינו שלו. עכשיו, מעבר לדוגמה כזאת על שכירות או על אדם אוסר דבר שאינו שלו, מורנו הרב ליכטנשטיין זיכרונו לברכה תמיד היה מדגיש שהראיה הכי חזקה לזה שלגזלן יש בעלות מסוימת, זה עצם העובדה שהוא יכול לקנות את החפץ, בייאוש, בשינוי רשות, בשינוי מעשה, לא משנה. אבל אלמלא הייתה לו בעלות חלקית, אז באמת איך יכול להיות שהוא היה קונה? ולכן, באמת הבעלות חייבת את שני היסודות, שלו וברשותו. ובכל זאת, במובנים מסוימים, לפעמים הברשותו יתפוס מקום חשוב. וכבר הברשותו ייצר בעלות מסוימת, כלומר לאותן הלכות שגזלן הוא ביילים. שוב אני מדגיש, גזלן לא יכול להקדיש, לגזלן לא חייבים תשלומי כפל, הוא לא לגמרי ביילים, אבל קצת ביילים. ולסיום ממש, אז רק אני אזכיר עוד הלכה אחת שקשורה לכאורה לאותה התלבטות, אם אתם זוכרים, הגמרא, המשנה שלמדנו בתחילת הפרק השישי, לגבי גזלן שבא והוציא את הבהמה, האם חייב בנזקיה או לא. לכאורה גם משם המוכח, שבאמת גזלן הוא קצת ביילים. ולכן הוא חייב באחריות. אמנם כשלמדנו את אותן הסוגיות בתחילת הפרק השישי, עשינו עסק גדול מן התוספות שם, שאומרים לא לא לא, באמת גזלן איננו ביילים, אבל חיוב נזיקין לא מצריך בעלות. האחריות לנזיקין היא מי שהבהמה בפועל נמצא תחת ידו, ועל זה אין ספק שהבהמה תחת ידו של הגזלן היא כרגע ברשותו. ולכן לא לא לא, אין לו בעלות, מה פתאום? אבל הוא עדיין חייב בנזקיה כי היא ברשותו. כאמור זו התפיסה שם של התוספות. שבכלל בעולם הנזיקין מי שבידו לשמור הוא זה שנושא באחריות הנזיקין. אבל זה לא הכרחי, אפשר היה להבין שכמו שגזלן לא צריך לשלם שכירות, וכמו שבגזלן אתה לא אומר אין אדם עושה דבר שאינו שלו, ככה גם לפחות לעניין דיני נזיקין לגזלן יש בעלות מסוימת. סוף דבר, הבעלות ודאי מצריכה את שני הדברים, ודאי מצריכה שלו וברשותו, ובכל זאת במקומות מסוימים, בהקשרים מסוימים, מצאנו גם תופעה של קנייני גזלה, דהיינו של לתת משקל יתר דווקא לעניין הזה של ברשותו, דווקא לעניין הזה של שליטה בפועל. ערב טוב וחודש טוב לכולם.